היי, כאן גליה בן חיים, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט אנושיות, חצי שעה על צמיחה, שינוי, השפעה לטובה בעידן משובש, והמטרה שלי כאן לתת לכם מפגש עם עצמכם, דרך השיחות הכנות שמתרחשות פה ביער, בנושאים מגוונים ורלוונטיים לעידן שבו השינוי הוא יומיומי, וכולנו נאלצים ללמוד ולהתפתח ולחזק את הקשר לפנימיות, ולמרכיבי היציבות הפנימית שלנו. והיום, בכלל הרגע אני אתחיל, אנחנו כזה בחודש מרץ, חודש של מציינים את יום האישה הבינלאומי, כשאנחנו בתקופה כל כך מורכבת, שבו הרבה מאוד ארגוני נשים התרסקו לנו בפרצוף, ושיש הרבה דיונים על מגדר ועל גיוונים, ועל נשים בעמדות מפתח ואיך מגיעים לשם, ואני, יש לי את הכבוד, הזמנתי את עמליה אברמוב, שהיא מנכ"לית חטיבת בנקאות אמדוקס, והיא באמת סיפור נשי מטורף של צמיחה הכי מלמטה, ועדיין גם היום היא מחוברת מאוד חזק לשורשים שלה ולהיסטוריה שלה ולמאיפה היא באה, אבל עם דרייב ופשן מטורף. להמשיך קדימה ולדחוף קדימה ולהשפיע ולעשות טוב, ותחום הגיוון מאוד מאוד בוער בעצמותיה, וברוכה הבאה.
תודה רבה, ברוכה נמצאת, ואיזה כיף להיות פה.
אנחנו באמת רצינו לדבר כבר הרבה זמן על הנושא של מנהיגות נשית, וזה לאו דווקא שייך לנשים, האמת, המנהיגות הנשית הזאת. אנחנו מדברות יותר על התדר הזה, שיש בו את, את התפיסה, את ההלך רוח של השיתופיות, של ההכלה, של הקשבה, של יכולת ראייה הוליסטית, של ריצה למחקים ארוכים, ויש משהו שנורא, שאת ככה חשבת על כל הנושא הזה, ומאוד מאוד מעסיק אותך ומטריד אותך, רשות הדיבור לך.
נכון, יופי, תודה גליה, כיף להיות פה. כן, תראי, נושא באמת ההובלה הנשית, המנהיגות הנשית והגיוון בעולם הוא נושא שמטריד לא רק אותי, מטריד הרבה, לדעתי צריך להטריד את כולם, כולל דרך אגב הגברים. כי אנחנו נמצאים בעולם שמנסה כל הזמן להיות יותר שוויוני, אבל ממה שאנחנו רואים, ואני רוצה רגע היום קצת לדבר על כמה אירועים שממחישים עד כמה התהליך הזה, למרות שהוא הולך ומתפתח לטובה, תהליך הגיוון המגדרי וסגירת הפערים בין גברים לנשים, אבל הוא תהליך מאוד רך ומאוד קל לשבור אותו, מאוד קל ללכת אחורה. ואני רוצה לגעת בשלושה אירועים מאוד גדולים, מגה אירועים, שקורים לנו בעולם, ולדבר על איך הם משפיעים, כאשר אני בעצם, אני מבטיחה, שבסוף אני אהיה אופטימית, ואנחנו נדבר על ההזדמנות.
בדיוק.
אבל אני רוצה להתחיל רגע עם ה-insights, עם התובנות שיש לנו. בואו נדבר על שלושה אירועים שקרו לנו ממש בשנים האחרונות.
כן.
האירוע הראשון זה הקורונה. כולנו יודעים ויודעות שהקורונה מגה אירוע בסדר גודל עולמי. הקורונה לקחה את השוויון בין גברים לנשים אחורה. זאת אומרת, היא הגדילה את הפערים בין נשים לגברים. למה? כי מה שקרה זה שהעולם היה צריך לעבוד מהבית, אנשים פחות הלכו למשרדים, ובתוך הבית קצת חזרנו אחורה למודל שאם צריך לטפל בילדים ויש צורך לעלות לזום או לעשות עניינים של עבודה, כמעט תמיד האישה נבחרה להיות זו שתהיה עם הילדים.
ברירת מחדל.
ברירת מחדל, והגבר, למה? כי הוא בדרך כלל היה מרוויח יותר, כי סטטיסטית גברים מרוויחים יותר מנשים, אז אפשר לראות איך המתמטיקה, זה כמו בקזינו, המתמטיקה היא לא טובה לגבר.
כן.
וזה מה שקרה. והקורונה לקחה אותנו אחורה. ואז, את יודעת, זה היה הנקודה הראשונה שאמרתי לעצמי, וואו, הלכנו כזאת דרך יפה, ופתאום אירוע כזה לוקח אותנו אחורה. אירוע, מגה אירוע שני שאני רוצה להתייחס אליו, זה המלחמה שלנו, האוקטובר השחור, שנשברו לנו המון קונספציות באוקטובר הזה, ואחת מהקונספציות שנשברו לנו גם זה החוסן של אנשים בגיוון בשולחנות מקבלי החלטות. ומה שאנחנו רואים היום בישראל של 2024, זה שהקבינטים הם גבריים לחלוטין, מנכלי המשרדים הממשלתיים הם גבריים לחלוטין, ובעצם אין כמעט בצמתי קבלת ההחלטות, אין כמעט נשים, שזה אירוע מטלטל בעיניי. שוב, בישראל של 2024, עם כל מה שאנחנו עושים, והסטארט-אפ ניישן וכו', ככה אנחנו מנהלים את עצמנו פנימה. וזה עוד אירוע שאת מבינה שבסוף, שככל שאנחנו תלויים בהחלטה של מנהיג כזה או אחר, או מנהיגה כזו או אחרת, הגיוון, סגירת הפערים, היא לא חזקה, היא לא מחזיקה מעמד, היא כל הזמן הולכת אחורה, וקצת מתקדמת, ואז הולכת אחורה, כמו טנגו כזה, צעד קדימה, שניים אחורה.
כן.
עכשיו אני רוצה לדבר על אירוע שלישי, מגה אירוע שלישי, ואני חושבת שגם שם ההזדמנות. אני רוצה לדבר על הבינה המלאכותית. הבינה המלאכותית, ללא ספק, הולכת להיות אירוע משנה עולם, אולי כמו שהאינטרנט היה לפני עשרות שנים.
כן.
זה מאוד מאוד ישנה איך אנחנו פועלים, מה אנחנו עושים, איך אנחנו עובדים, איך אנחנו חיים, כמה אנחנו עובדים. זה ישנה כל תחום החיים שלנו. אני לא אגזים ואגיד שבינה מלאכותית בעצם לגמרי מעצבת את האופן שבו אנחנו עובדים, חיים, מתקשרים. ואנחנו רואים היום שככל שעסקים מאמצים יותר ויותר את הבינה המלאכותית, את ה-AI, בקיצור, זה משנה את הכוח של העבודה שלהם, זה משנה כלכלות בעולם, זה משנה השפעות פוליטיות, זה חיוני ביותר שהמנהיגים שמניעים את השינוי הזה ייצגו את החברה בכללותה.
כן.
ואם נצליח לעשות את זה הפעם, זה יהיה דרך טכנולוגיה, זה יהיה דבר שהוא מוטמע, והוא לא יהיה קל לשינוי, כי זה יטביע כנראה את 100 השנה הבאות. זה לא משהו שמנהיג כזה או אחר יוכל לשנות בהינף יד, כי הוא החליט לפטר מנכ"לית במשרד כזה או אחר. אבל. בואו נדבר על האבל. עשינו מספר מחקרים, נעשים המון מחקרים בנושא, גם IBM עשתה מחקר מאוד גדול לאחרונה, וממספר מחקרים שעשינו, אני רוצה רגע לחלוק איתך נתונים שצריכים להדאיג אותנו, והם מבחינתי call for action, אנחנו צריכים לפעול, אנשים צריכות לפעול, זה תלוי בנו. אז בואו נדבר קצת על מחקרים. 73% מהמנהיגים בעולם מאמינים שמנהיגות נשית מוגברת במגזר כלשהו חיונית להטיה, חיונית למיתון ההטיה בבינה המלאכותית. זאת אומרת, רוב המנהיגים, גברים ונשים כאחד, מאמינים שייצוג נשי נכון בבניית המודלים של הבינה המלאכותית קריטיים למיתון, הם אפילו לא מדברים על שוויון דרך אגב, מדברים על מיתון ההטיה, שההטיה תהיה פחות ממה שהיא היום, ואיך שאנחנו פועלים ביום יום. יותר מ-50% מהמנהלים היום מאמינים שהם חייבים ללמוד ולהבין את עולם הבינה המלאכותית כדי להצליח כמנהלים, כדי להצליח בעבודה שלהם.
כשאת אומרת מנהלים, את מדברת על גברים?
אני אומרת באופן כללי.
באופן כללי.
מנהלים ומנהלות, שאת בודקת סטטיסטיקה של מנהלים בעולם, שזה okay. הרוב גברים היום.
כן.
יותר מ-50% מהם מבינים היום שהם חייבים ללמוד את העולם הזה כדי להצליח בעצמם, אבל רק 33% ממנהיגות טכנולוגית בעולמות הבינה המלאכותית היא נשית. זאת אומרת, גם היום, כבר היום אנחנו רואים שכ-70% מהמובילים של הטכנולוגיה הזו, של הבינה המלאכותית, הם גברים. אז ההטייה כבר, היא, אנחנו בסכנה כבר בנקודת הפתיחה. דרך אגב, אם מסתכלים על תפקידי מחקר, פיתוח ומחקר, זאת אומרת, את יודעת, אנשים שממש מתווים את המודלים הגדולים של קבלת ההחלטות, בקושי 10%, קצת באזורים של 10% נשים,
וואו,
ו-90% גברים. הפערים בין המגדרים מתפשט גם לעבודות בתעשיות הטכנולוגיה השונות. נשים מעבוד פחות מ-25% ממומחים בתחומים טכנולוגיים שונים. תסתכלי על עולמות הענן. מחשוב ענן שהוא דרייבר מאוד גדול לכל עולמות הטכנולוגיה. פחות מ-15% מכוח עבודה שם הם נשים. כ-20% מכוח עבודה של המהנדסים הם נשים. זאת אומרת, אנחנו בנקודת פתיחה שהיא לא טובה, אבל היא ניתנת לשינוי. כי אין שום מניעה, היום שאת רואה באקדמיה, כ-50% מהסטודנטים במקצועות המדעיים, סטם, מה שנקרא סטם,
כן.
הם נשים. זאת אומרת, אנחנו מתחילות, כשמסתכלים על הדור הצעיר, על הנערות, על התלמידות, על הסטודנטיות, אנחנו שם. אנחנו ב-50%, שזה הדבר הנכון, אנחנו מייצגים את האוכלוסייה בשלב הזה.
אוקיי.
מה שצריך לקרות עכשיו, וזה מה שאני חושבת אנחנו צריכות כמנהיגות, יותר בוגרות,
כן.
אני רואה את עצמי כמנהיגה בוגרת,
כן.
זה לעזור לנערות האלו, ואחר כך לסטודנטיות, ואחר כך לנשים הצעירות שנכנסות לעולם הקריירה, לא לפחד לבחור במקצועות האלה של טכנולוגיה, של בינה מלאכותית, של ענן, כל הגורמים האלה שיביאו אותנו, כנראה לשינוי הכי גדול בהיסטוריה, שאינבה מעולמות הבינה המלאכותית.
בואי נדבר איתי רגע, מה יקרה אם זה לא יקרה?
יפה.
מה הסכנות?
שאלה מהדרת. אם זה לא יקרה, ויש סיכוי כזה, ככל שאנחנו רואים את הסטטיסטיקות כרגע, מה שזה יעשה, זה שזה יקבע, כנראה, למאה השנים הבאות. נשמע קצת דרמטית, אבל זה מה שהבינה מלאכותית תעשה לנו. היא תייצר לנו כאן דור חדש, ג'נריישן חדש של החלטות. זה יקבע את ההחלטות להיות מוטות מגדרית. זאת אומרת, למשל, אם בינה מלאכותית תדע בעתיד לנתח שילדה בוכה או שילדה רוצה משהו, למה היא מתכוונת, והבינה מלאכותית ישר תכוון אותה לדברים שהיא אוהבת, כנראה שהבינה תכוון את זה למה שמוח גברי היה חושב, או מה שמוח גברי חושב שנכון לתת לילדה הזו, אם זה מבחינת בחירות שהיא עושה, אם זה מבחינת מה שהוא נותן לה אפילו כשהיא קונה, כן. איזה דברים אני קונה, הפרסונליזיישן שלי, הוא יהיה מוטה מגדרית. זה הדברים הפשוטים.
רגע, בואי דווקא אני אתעכב על המקום הזה של המוטה מגדרי, כמה שזה לא, כמה שזה מסוכן לאנושות כולה, ברמה כוללת, גם גברים וגם נשים.
לגמרי, לגמרי. הנושא כאן הוא לא נשים.
בדיוק.
הנושא כאן הוא הבינה המלאכותית, והיכולת שלה לייצג את האנושות בצורה הנכונה. כי בסוף, אנחנו כאנושות, אנחנו חיים כי אנחנו שילוב בדיוק. של גברים ונשים. במציאות, לא בבינה המלאכותית, אנחנו 50%,
כן.
אפילו 51% כן. נשים. אם הבינה המלאכותית לא תייצג את האחוז הזה, זה לא בעיה של נשים, וזה לא בעיה של גברים, זה בעיה של האנושות כולה.
בדיוק.
כי האנושות כולה לא תהיה מיוצגת נכון בעולם החדש הזה של הבינה המלאכותית, ולכן הטכנולוגיה הזאת לא תהיה טובה. היא לא תהיה טובה, היא יכולה לייצר אסונות.
בדיוק, יכולה לייצר אסונות, כל תהליך קבלת ההחלטות וההובלה שלה, וגם ככה אנחנו רואים היום בלי בינה מלאכותית כמה השתלטו לנו על התודעה ואינדוס תודעה, נכון. שמדברים על זה בעשור האחרון.
נכון.
עכשיו זה עוד יותר יהיה ממש מקור להרבה מאוד צרות.
זה יהיה מקור להרבה צרות, ומה שאני רוצה לחדד זה שהמחיר של זה יהיה הרבה יותר יקר. כי אם, כמו שאמרנו, הייתה קורונה, הייתה מלחמה, בסוף בלחץ נגיד של גופים מסוימים, אנחנו יכולים להטות בחזרה, אנחנו יכולים לתקן. בעולמות הבינה המלאכותית, מה שלא נבנה בעשור הקרוב, לא יהיה שם. הוא לא יהיה שם ל-50 שנה קדימה.
יו.
והיכולת שלנו לשנות את זה, אחרי שכבר המודלים נבנו בצורה של הטיה ולא בצורה של הכלה, היכולת שלנו לשנות תהיה אפסית. עכשיו, צריך להבין, זה כמו השפעה אקספוננציאלית. כי ברגע שהבינה המלאכותית תתחיל לקחת החלטות ולא בני אדם, בהרבה מאוד נושאים,
כן.
וברגע שההחלטות האלה יהיו מוטות, לא כפי שהאנושות בנויה, אלא בצורה של הטיה גברית, ההחלטות ימשיכו להיות יותר ויותר מוטות, והם ילמדו, הרי מה זה בינה מלאכותית? זה כל הזמן לומד מעצמו, זה לומד מהאינטראקציות. והלימוד ילך ויגביר את הפערים. זאת אומרת, אני חושבת שיש כאן סכנה הרבה יותר גדולה גם בהגדלת הפערים, וגם ביכולת שלנו להשפיע על זה, כאשר זה נכנס לכזה תהליך כל כך מובנה ומוגדר, טכנולוגי, של עולמות ה-AI וה-Generative AI, שהוא עולם שהוא כולו בנוי על מודלים ועל נוסחאות, וזה מאוד מאוד קשה לשנות את הדבר הזה. זה כבר לא החלטה של בן אדם כזה או אחר, או שאנחנו עכשיו נשכנע להחליף מנהיג במנהיגה.
כן.
זה הרבה יותר מורכב.
זה הרבה יותר מורכב, כי זה ממש לקעקע את התודעה ואת התהליך של קבלת ההחלטות, וכל המנגנונים האלה.
נכון.
שיקבלו עבורנו החלטות, שהיום כאילו סבבה, נראה לנו ביט, פייבוקס, נראה לנו ווייז, כאילו כבר עתיק, שכחנו מה זה מפות, עכשיו מי שנוסע לצפון, אין קליטה באזור עכו.
כולם בקהיר עכשיו.
בדיוק, כאילו להבין שיש לנו פה אחריות.
יש לנו אחריות מאוד מאוד גדולה. יש לנו אחריות מאוד גדולה, ושוב, אני רוצה לחדד, כי את אמרת משפט שהוא מאוד נכון, זה לא לטובת הנשים, זה האנושות כולה. האנושות כולה. תהיה מושפעת מהיכולת שלנו לייצר את הבינה המלאכותית, שזה ללא ספק הדבר הכי גדול שהולך לקרות לנו בחמישה עשורים הקרובים. יש לנו אחריות כאן לייצר את זה נכון, כדי שזה ייצג את מה שהאנושות היא באמת. והאנושות באמת היא 50% גברים ו-50% נשים. היא לא 70% גברים. ושמה יש בעיה.
אני רוצה רגע עוד יותר לחדד את במקום הפרקטי, של הסכנה, כי אם למשל יהיו, ניקח את זה לבתים שלנו, אוקיי? באים ילדים לעולם, ויש תהליך חינוך ותהליך הדרכה, שהוא מורכב מאמא ומאבא.
נכון.
משתי גישות בעצם, שמתכנסות ביחד לאיזושהי מין מתודה חינוכית, הורית, הדרכתית. הערכים שלנו מיוצגים דרך חלק מהם על פי המגדר שלנו, ושהבינה המלאכותית תתחיל לקבל החלטות על הילדים שבאים לעולם, כשאימא היום, גם ככה אני טוענת שב-20 שנה האחרונות קצת נשים איבדו את האינטואיציה הטבעית שלהם והולכים לכל הרשתות ולשאול בקבוצות מה עושים כאשר לא יודעת ככה או ככה, אז כאן יהיה, שזה יהיה מוטה מגדרי, כל התהליך החינוכי בכלל
ישתנה לגמרי.
ואם הוא לא יהיה מוזן ומקועקע גם מנשים וגם מגברים, מדרך חשיבה, מדרך קליטת מידע, מעיבוד מידע, מפליטת מידע, ממנגנונים אישיותיים שהם מאוד מגוונים, יהיה פה קטסטרופה.
יהיה פה כאוס. אם תחשבי על זה, בואי נרגע נמשיך את הקו שאת התחלת. נשים, אנחנו יודעות, נכון, נשים ב-DNA שלנו, אנחנו יותר מכילות.
כן.
אנחנו, לנשים יש יכולות הקשבה יותר גבוהה, סטטיסטית, כן?
כן.
אני לא רוצה לקחת,
ברור.
כמובן שהכל סטטיסטיקות, יכולת הכלה, יכולת הקשבה, חיפוש פתרונות לעומת התעמתות, לעומת חשיבה יותר, את יודעת, של אחד מול השני, ומי יותר חזק ומי יותר גיבור. זה ה-DNA. עכשיו, בעולם יש גברים ויש נשים, וזה מצוין.
בטח.
אבל זה 50%, 50%. ובסוף העולם שלנו מורכב מזה שיש את החשיבה הגברית, ויש את החשיבה הנשית, והעולם הוא תכלול של הכל ביחד.
כן.
אם לא נבנה את התכלול הנכון הזה, במינונים הנכונים, במודלים החדשים, מה שיקרה? שהעולם יהפוך להיות הרבה יותר קיצוני. הוא כבר היום יותר קיצוני,
נכון.
בגלל הרשתות החברתיות.
נכון.
אבל יש כאן סכנה ש... מכיוון שהמודלים ייצגו כנראה יותר חשיבה, יותר בנוירולוגיה, חשיבה יותר של אימות ופחות הכלה ופחות הקשבה ופחות מציאת פתרונות ויותר ניצחון לעומת הפסדים, שוב, אני אומרת, מוח גברי מול מוח נשי,
נכון.
מה שיקרה זה שהעולם שאנחנו חושבים שהוא קיצוני היום בגלל הרשתות החברתיות, יהפוך להיות הרבה יותר קיצוני, וזה יהיה built in בכל מה שאנחנו עושים. דרך אגב, אנחנו לא נדע את זה. אנחנו לא נדע את זה, כי כמו שאת אמרת, זה יושתה לנו כמעט בכל דבר שאנחנו נעשה, בכל דבר שנראה ברחוב, בפורמולה שיהיה לילדים שלנו, יכניסו. כל התהליכים בעולם, מגידול תינוק עד החלטה למה אני בוחרת לבן זוג, איך אני בוחרת לחנך את הילדים שלי, אני בן או בת, גבר או אישה, זה לא משנה,
כן.
אני שוב אומרת, זה לא דיון של גבר
נכון.
או אישה. ואיזה החלטות פוליטיות אני עושה? ועד כמה אני רוצה למצוא דרכים של שלום בין מדינות, או להשתלט על העולם כפוליטיקאי או פוליטיקאית. הדברים האלה, יש להם סכנה, אם את חושבת על זה, זה משפיע על כל תחום של החיים שלנו, והסכנה שם היא עצומה. עכשיו, אבל בואי נדבר רגע על ההזדמנות. בואי נדבר על ההזדמנות. בניגוד לנגיד, אני לוקחת את המלחמה, עכשיו שיש לנו. במלחמה, שדרך אגב, באמת מפעים לב לראות את הנשים במלחמה. מדהים כמה תקרות זכוכית שברנו במלחמה הזו, עם כל הקשיים שיש לנו. אבל בסוף המלחמה, כשהיא מלחמה פיזית, שצריך ללכת ולהילחם ולראות ולרוץ בזה, יש עדיין את היתרון הפיזי של גברים מול נשים. אפשר להתווכח שיש גם נשים יותר חזקות, אבל שוב, בסטטיסטיקה,
כן.
גברים נולדו יותר חזקים. אני חושבת שסטטיסטיקה זה. בעולם של הבינה המלאכותית, אין את זה. אין לנו את הבעיה הזו. אנחנו התברכנו. אני אומרת, אנחנו אנשים התברכנו, והאנושות אולי התברכה.
נכון.
בזה שדווקא לדבר הכי גדול שהולך לקרות, ב-50 שנה הקרובות, אין את המחסום הזה, את המחסום כניסה הזה לנשים, שזה היכולת הפיזית.
נכון.
נשים במלחמה יש להם מחזור, ויש להם זה מגביל אותם. אין. אנחנו שם. אין שום סיבה שנשים לא יהיו, והתחפו וילחמו, בעולם הווירטואלי, להיות נציגות שוות בתוך כל התהליך הזה.
אז מה ההזדמנות?
אז ההזדמנות היא כאן, ואני פונה כאן באמת לכל הצעירות שמקשיבות לנו היום, וגם הצעירים שמקשיבים לנו היום, ואני אומרת לכולם, תראו, יש לנו כאן הזדמנות לעצב את העולם שלנו ב-50 שנה הבאות, כפי שהוא צריך להיות מגוון, עם ההכלה הנכונה, עם הייצוג הנכון של כל חלקי האוכלוסייה, גם אם אתה גבר וגם אם את אישה, לכל אחד מאיתנו יש ילדים וילדות, ואנחנו רוצים שהעולם יהיה יותר נכון, יותר מגוון. כולנו רוצים ליהנות מהעולם הזה.
נכון.
ולכן מה שאני חושבת שההזדמנות היא כאן, גם לגברים וגם לנשים, להיות מאוד על זה. איך אומרים? Eyes on the ball. יש לנו כאן כדור מאוד מאוד חשוב שאנחנו צריכים להסתכל עליו, כדור הבינה המלאכותית, וכולנו, נשים וגברים כאחד, צריכים עיניים על הכדור ולוודא שאנשים מביאות את כל הייצוג שלהם, שאנשים צריכות להיות שם בייצוג שווה, בבניית התהליכים, בבניית הנוסחאות ואלגוריתמים של הבינה המלאכותית, באימון המודלים, המודלים האלה דורשים המון אימון, אימון המודלים חייב להיות מוגדר כך שהוא יהיה לגמרי שוויוני וללא הטעיה, להיות שם בעולמות הטכנולוגיה של הבינה המלאכותית, של הענן, שהמהנדסים והמהנדסות צריכים להיות מיוצגים שם בצורה שווה, אין שום מניעה שזה לא יקרה. שוב אני אומרת, אנחנו רואים היום באוניברסיטאות, אנחנו כבר כמעט שם. זאת אומרת, נקודת הפתיחה שלנו היא מצוינת. ואין כאן שום יתרון לחוזק גברי או פיזי. אין שום יתרון.
כן.
לכן אני אומרת, יש כאן הזדמנות לאנושות, וכמובן לנשים ולגברים. סוף סוף, סוף סוף, אחרי הרבה שנים שניסינו, וכמו שאמרתי, טנגו, הצלחנו והלכנו אחורה, כי כל אירוע לקח אותנו אחורה. יש לנו כאן הזדמנות סוף סוף לעשות את המהלך שמייצג את השוויון האמיתי וההכלה האמיתית ובניית האנושות כפי שהיא באמת צריכה להיות, ובאמת לקרקע את זה ולשים את זה במקום שאי אפשר לקחת את זה אחורה.
השאלה שעולה לי תוך כדי שאני מקשיבה לך זה שנשים או נערות שנמצאות, נכנסות לכיתה י' י' א' י' ב', אם הם לא הלכו למגמות הטכנולוגיות, ואין להם את החמש יחידות, כי עדיין כאילו המדידה של החינוך היא בבגרויות האלה, שזה גם כאילו כבר מנותק.
אחראי מאוד, כן.
אז איך באמת פתיחת הדלת נעשית אחר כך? אני כאילו לוקחת את זה כבר שלב של הפרקטיקה.
יפה, שאלה מצוינת. ואני רוצה להגיד לך שגם פה, יש לנו המון המון קונספציות, שאני רוצה לשבור את כולם.
אוקיי.
אין שום צורך להיות עם חמש יחידות מתמטיקה, כדי להיות חלק בעולם הטכנולוגי.
Okay.
העולם הטכנולוגי שלפני 30 שנה, כשאני התחלתי, באמת היה נורא נורא קשיח במשפך שלו. היית צריך ללמוד במגמה ריאלית, ללכת למדעי המחשב, ואז קיבלת seat at the table כתוכניתן, כתוכניתנית במקרה שלי, ומשם צמחנו. היום כל העולם הוא טכנולוגיה. הכל סביבנו זה טכנולוגיה, בכל התחומים. רפואה זה טכנולוגיה, חינוך זה טכנולוגיה, בריאות זה טכנולוגיה, וטכנולוגיה בכל התחומים, סייבר, name it. לאן שאת לא הולכת יש טכנולוגיה. ובעולם היום נדרשים מקצועות טכנולוגיים מגוונים בצורה באמת מטורפת. העושר היום של המקצועות הטכנולוגיים הוא מדהים. והוא לא בהכרח מתחיל מזה שהייתי עם חמש יחידות מתמטיקה. אני אתן לך דוגמה. מהנדסים, או אפילו לא מהנדסים, מעצבים, אנשים שאוהבים את עולם העיצוב. היום זה מקצוע נדרש בצורה יוצאת דופן בחברות כמו פייסבוק ואמזון וגוגל. הם, בלי המעצבים האלה, שבנו את אותם אתרים שגרומים לך ולי להתמכר אליהם, הם לא היו מי שהם היום. וזה לא בזכות המתכנת שעשה חמש יחידות מתמטיקה.
Okay.
זה בזכות אותו מעצב או מעצבת שידעה לבנות את הממשקים בצורה או פסיכולוגים. היום הפסיכולוגים הם ממש בתוך עולם הטכנולוגיה. כי כל מיזם טכנולוגי שרוצה להצליח, הוא חייב קודם כל להבין איך מוח האדם עובד. ואיך זה גורם לך ולי להתמכר
כן.
למה שהוא מוציא
כן.
לעולם.
כן.
תחשבי, גם הבינה המלאכותית שאנחנו דיברנו עליה, זה לא רק מתכנתים. להפך, אני חושבת שמתכנתים שם זה יהיה אולי 20-30 אחוז מהכוח האדם שנדרש לייצר את זה. זה פסיכולוגים, זה מעצבים, זה בודקי תוכנה ואנשים שיודעים לבדוק, נגיד, שהתוצאה של המודל היא נכונה ולא מייצרת תוצאה שגויה. אז אנשים שיש להם חשיבה ביקורתית, אנשים שיודעים לנתח ולראות, זה תכונות שבאות מכל מיני דיסציפלינות בעולם האקדמיה. ולכן המסר שלי הוא, לעולם, נגמרו ימים שחמש יחידות מתמטיקה שווה, אני נמצא בעולם הטכנולוגי.
יופי.
תראי, או תראה, אבל אני פונה עכשיו יותר לאנשים, תראי מה את אוהבת,
כן.
ותמצאי את הזווית של מה שאת אוהבת בעולם הטכנולוגי. אני מבטיחה לך שהוא קיים. אם את אוהבת עיצוב, אם את אוהבת, אם את בן אדם ביקורתי, אם את אוהבת ביקורת, אם את אוהבת תהליכים, אם את אוהבת ניהול וחיבור קבוצות. דיברנו על זה שנשים, הם ב-DNA שלנו, אנחנו מאוד אוהבות
שיתופיות,
קולבוריישן, חיבור, חשיבה, פתרון של בעיות. צריך המון כזה בעולם החדש, וזה הרבה מעבר לטכנולוגיה ולכתיבת עוד שורת קוד.
כן.
אז כל הדברים האלה, אין היום מגבלה. זה גם איזשהו, את יודעת, עוד איזושהי קונספציה,
כן.
שאני אומרת לך, תשברו את זה, זה תקרת זכוכית שכבר מזמן נשברה.
כן. אני רוצה לחבר את זה, כי אנחנו ממש לקראת הסוף לדרך שאת עשית. כי באמת, עלית, ככה קראתי את כל הקורות חיים שלך, ועלית מדרגה מדרגה, שלב אחרי שלב, פרסת תקרות זכוכית של עצמך. לא יודעת בכלל אם ראית אותם, לפי מה שאני מבינה, כאילו לא ראית אותם בכלל בדרך. פשוט טיפסת, אבל מה קורה באמת לנערות שאין מה לעשות, עדיין יש איזושהי תודעה, כאילו אני אומרת, זה עולם חדש, אבל בתפיסות ובתודעה של עולם ישן. נכון. אז את, כמי שבאמת מובילה, באמת בארגון מאוד מאוד גדול, ואת מקדמת את הנושא הזה, ואני רואה בעיניים שלך כמה זה בוער בך, איזה מיומנות, או איזה חוזקה, או איזה דרך חשיבה, את יכולה לתת למי שמקשיב ומקשיבה לנו, לסגל. זה לא טיפ, זה ממש רגע להבין את מה צריך לפתח, את מה כדאי לפתח.
תראי, אין נוסחת קסם.
בדיוק.
לזה. אין נוסחת קסם לזה. אבל אני חושבת שהמפתח זה שילוב של כמה דברים, אולי 3-4 דברים, לא 200. אז אולי נדבר על 3-4.
כן.
קודם כל, יש איזה משפט שאני תמיד כל הזמן מזכירה לעצמי, ואני עובדת עם הרבה בנות בכל מיני שלבים בחיים שלהם, וזה תמיד נכון, ותתפלי שאני אגיד לך את זה עכשיו, את חשבי שאני מדברת שטויות, אבל זה נכון. תמיד, כל אישה, כולל אני היום, אני יותר טובה ממה שאני חושבת שאני.
נכון.
תמיד, וזה לא מליצה.
נכון.
אני היום, כשאני חושבת עליי, על עמליה, ואני באמת כבר במקום שהביטחון העצמי שלי וההישגים שלי עזרו לי להבין מה היכולות שלי, עדיין היום אני חושבת על עצמי ומבקרת את עצמי בצורה כזו שאני מקטינה את עצמי.
כן.
כולנו, אני מוכנה להתחייב כל בן אדם.
לא, לא, זה נכון.
וכשאני הולכת ומדברת עם בנות צעירות, ואני פונה עכשיו לבנות צעירות ואמרת להם, קודם כל תזכרו, זה קשה לכם להבין את זה, אתם גם לא יכולים לשנות את זה, לא תוכלו לשנות את זה. אבל רק תדעו, in the back of your mind, שאתן המבקרות הכי גרועות של עצמכם. למה זה חשוב? כי כשתלכו לרעיון עבודה, או כשתחשבו על בחירת מקצוע, אתן תתקלו בביקורת הזו.
כן.
ואתם תחשבו, לא, אני לא יכולה לעשות את זה, אני לא מספיק טובה לזה. באותו רגע שעוברת בכן המחשבה הזאת, תעצרו ותגידו, רגע, זה לא נכון. כנראה שאני יכולה, וכנראה שהמגבלה היא אצלי, ולכן, וזה מוביל אותי לתכונה הראשונה שנדרשת, שזה אומץ. תהיו אמיצות. תרשו לעצמכן להיכשל. אפשר להיכשל, זה בסדר. דרך אגב, גברים נכשלים, זה כך, זה לא מזיז להם. נופלים קמים. כי הם מגיל אפס, למדו ליפול ולקום כשהם משחקים כדורגל.
נכון.
תרשי לעצמך ליפול. אבל תהי אמיצה. אל תוותרי על הזדמנויות, כי את חושבת שאת לא מתאימה להם. כי כנראה שזה רק אצלך בראש. ב-80-90% מהמקרים את מתאימה. אז זה עצה הראשונה שלי לכל נערה, שתזכור כל הזמן, כל פעם שהיא חושבת שהיא לא מתאימה למשהו, שתזכור שכנראה היא זאת שחושבת שהיא לא מתאימה, והיא כנראה מתאימה. ותרשי לעצמך להיקשה. דבר שני, או שלישי, שהייתי אומרת, זה עקשנות, עקשות, איך אומרים?
התמדה.
התמדה, כן, התמדה. ניפול, נקום. יש המון המון, אני לא צריכה לספר לך, יש המון המון מחקרים שמראים שההצלחה זה בעצם אוסף של כישלונות שאנחנו לומדים מכישלון לכישלון. זה בסדר ליפול, זה בסדר להיכשל, אבל אם את לא תתמידי, ואם אחרי כישלון אחת תגידי, הנה, ידעתי שאני לא מספיק טובה בזה, אני ידעתי, ולכן אני אלך אחורה,
כן.
שם נפלת.
נכון.
לא בכישלון, לא בנפילה הראשונה, בנפילה שבחרת, לא להמשיך קדימה.
כן.
ולכן אחד הדברים שאני עשיתי עם עצמי, והיו לי, הקריירה שלי, עשיתי המון דברים מאוד מאוד מעניינים בקריירה שלי, ורכשתי חברות, והפכתי עסקים כושלים למצליחים, והתוויתי אסטרטגיה חדשה לכל החברה, אבל לא הכל הצליח לי.
עבר דרך הכישלונות.
דרך הכישלונות למדתי. דרך הכישלונות התעגלתי כבן אדם, וראיתי דברים אחרים. ודרך אגב, הרשיתי לעצמי גם להקשיב, להביא יועץ, להביא שותף, להקיף את עצמי בסביבה שעוזרת לי להתפתח, ולא בסביבה שמסבירה לי, הנה, פה עשית לא טוב, אז אולי תלכי שני צעדים אחור. לא. חיפשתי תמיד את אלה שעזרו לי מסביבי, כולל דרך אגב הבן הזוג שלי, כולל יועצים שלקחתי מהעבודה, תמיד חיפשתי את הסביבה שעוזרת לי לדחוף את עצמי קדימה.
כן.
וככה זה עבד. נסתכל כן. קדימה.
כן. וואו. כל כך פשוט, כל כך מורכב. פשוט. נכון?
כן, אך מורכב, בדיוק ככה. אבל זה עקרונות פשוטים, שאם כל הזמן נזכור אותם בדי...
זה מנטרות.
זה מנטרות, כן.
נכון.
בהחלטות הקטנות שלנו בחיים...
לגמרי.
מאוסף צעדים קטנים, יש, כן. את יש את הדרך.
כן. הכי חשוב זה לא לוותר לעצמנו.
לא לוותר.
אוקיי. אנחנו באמת... אלינו פה נושא שהוא מאוד מאוד חשוב, אני ממש שמחה שדיברנו עליו, והוא מוצף, אני כבר שמעתי אותך מדברת על הסכנות של AI, וכאילו המלחמה קצת כרגע מזיזה את הדבר הגדול באמת ברמה גלובלית אנושית.
אבל דרך אגב, זה קורה בעולם. זה שאנחנו פה בישראל, העולם מתקדם, ואנחנו שם.
אוקיי. אז אנחנו מזמינות את כל מי שמקשיב ומקשיבה להתעורר, ויש לכם בנות, ויש לכם אחיות,
יש לכם בנים.
ויש לכם בנים, ואנחנו תיפתחו, תיפתחו לקחת חלק בעיצוב של האנושות ל-50 שנים הקרובות, ולחקור את זה, ללמוד את זה, לבדוק איזה אפשרויות ואיזה אופציות יש לכם כדי להביא את עצמכם מידי ביטוי, על פי תחומי הדעת שלכם. זה ממש כאילו חידדת לי, שאפשר להשתלב בעולם הזה על פי המנגנון ה... הפנימי, על פי החוזקות האישיות.
האהבה שלי והחוזק שלי היום יכול להשפיע בכל תחום בעולם הטכנולוגיה, ובוודאי בבינה המלאכותית.
כן, וזה חשוב, זה חשוב שאנחנו ניקח חלק, אנשים שואלים כל זמן מה יהיה, מה יהיה, אני אומרת, כל אחד יעשה בחלקת העולים הקטנה שלו את מה שהוא יכול, אתם יכולים להשפיע, תיקחו חלק בעיצוב של התודעה החדשה. משפט לסיום?
כן, אני רוצה להגיד שאנחנו נמצאים בצומת היסטורית, מרגשת מאוד. אני חושבת שבכלל אנחנו חיים בתקופה מדהימה, שקורים בדברים מדהימים, איפה היינו לפני 50 שנה ו-70 שנה, ואיפה אנחנו היום? אנחנו היום עומדים בפני צומת היסטורית, שתעצב באמת את, לא רק את התודעה, תעצב את האנושות.
האנושות.
בעשורים הקרובים, ויש לנו כאן הזדמנות, בעיניי, בלתי חוזרת, סוף סוף, סוף סוף, לייצר שוויון מגדרי אמיתי באנושות, ברמת האנושות. ואני קוראת לכולם, זה כל קורה לכולנו, נשים וגברים, להיות חלק מזה, לייצר את האנושות העתידית הרבה יותר טובה.
תודה רבה לכם, מאזינים, מאזינות, אנחנו ניפגש בפרק הבא. אם נהניתם, השכלתם, לקחתם מפה תובנה, תעבירו את זה הלאה. בסוף הפודקאסט הזה נועד כדי להשפיע ולייצר אדוות. תודה ולהתראות.